ממשיכים בסדרה של השיעורים שלנו על הסוגיות הנלמדות מהדף היומי, וכפי שאנחנו יודעים אנחנו נמצאים כבר בעיצומה של מסכת יבמות. מסכת יבמות היא מסכת לא קלה, לכן גם השיעורים יש בהם איזשהו קצת גדר וצורה אחרת ממה שהיינו אולי רגילים בסדר מועד. ובכל אופן היום אני רוצה להתרכז בסוגיה אחת מאוד ייחודית שנמצאת פה בפרק ראשון ביבמות בדף י' ג' ודף י' ד'. הסוגיה הכותרת שלה זה הנושא שלא תתגודדו, וזה נושא כללי שאולי לא קשור באמת באופן מיוחד דווקא לעניינים של הנידונים במסכת יבמות בדרך כלל, אבל כיוון שזה מקומה של הסוגיה, אז כאן באמת מן הראוי לדבר קצת על העניין הזה. כי העניין שלא תתגודדו מתברר כאן כנושא הלכתי, שיש עליו אפילו איסור של תורה. למה הכוונה בדברים האלה? והדברים מתחילים הרי כידוע מתוך הדיון במסכת יבמות במחלוקת בית שמאי לבית הלל. כי אנחנו הרי יודעים את שיטת בית הלל לגבי כל העריות שהן נופלות לאיבום, כאילו אז שהן לא נופלות לאיבום, והפירוש הוא שלא צריכות לא איבום ולא חליצה, כאשר אשת האח יש בה איסור ערווה נוסף של קריטות, של קרט, עליו אנחנו למדנו פה בכל הסוגיות שזה בוודאי שאינה צריכה איבום וגם לא חליצה, והיא יכולה להינשא למי שתרצה בלי קשר, בלי שום מחויבות ליבם. ונחלקו אבל בית הלל ובית שמאי לגבי הצרות. צרות זה אלה הנשים הנוספות שגם היו נשואות לאח, לא היה לו רק אישה אחת אלא למשל היו לו שתיים, וכן זה מה שנקרא צרותיהן, שבית הלל אומרים שאם האחת מן הנשים היא באמת לא נופלת לאיבום בכלל מן הטעם הזה, לא לאיבום ולא לחליצה, אז גם דורשים מן הפסוקים שגם צרותיהן וצרות צרותיהן, כל מה שלמדנו במשנה הראשונה ובסוגיות הראשונות, גם הן בעצם פטורות גם מייבום וגם מחליצה. ובעניין זה דעת בית שמאי חלוקה על דעת בית הלל, ובית שמאי סוברים שהצרות לגביהן הן לא אסורות באיסור ערווה כלפי היבם, לכן אם היו נשואות לאח והוא מת בלי בנים, אז אין מה שיפתור אותן מן האיבום ומן החליצה, ולכן הצרות האלה, הנשים הנוספות, שלא זו שאסורה באיסור ערווה, לפי דעת בית שמאי, יש כאן מקום לדין איבום רגיל בעצם. וזו שאלה שהתעוררה בגמרא ובסוגיה שאנחנו עסוקים בה, והיא קשורה לשאלה שהזכרנו שלא תתגודדו. מדוע? שזה לא כל כך פשוט, התוצאה היא במידה, וכפי שהגמרא אומרת, במידה ובית שמאי נהגו כדבריהם, אז יש לזה השלכות מאוד משמעותיות לגבי רקמת החיים היהודיים המשותפת. כי כשאנחנו מדברים על קהילות יהודיות או על ציבור יהודי שהוא חי באחדות ובשיתוף, אז הוא צריך תמיד להיות בטוח גם היום שמבחינת היוחסין הנישואין יכולים להיות מתאימים מכולם לכולם, וכולם שומרים על ההלכות של נישואין וגירושין. אבל הנה כאן זה דוגמה שאם היו נוהגים לפי אלה שנוהגים לפי בית שמאי, היו נוהגים כדבריהם, כפי שהגמרא כאן מיד נראה איך הדברים באים לידי ביטוי, אז יוצא שלפי בית שמאי היה מקום להגיד שנשים כאלה שנפלו לאיבום ינהגו באיבום, ודבר שהוא חמור ביותר ואסור ביותר לפי בית הלל. כי בעוד שלפי בית הלל, כיוון שהנשים האלה אינן צריכות איבום, אז אנחנו יודעים שהנושא של איבום הוא כחוט השערה, או שיש מצווה של איבום, ואם אין מצווה של איבום אז זה חוזר להיות איסור של ערווה ממש. זאת אומרת שהילדים הנולדים מנישואים כאלה מייבום כזה, לפי בית הלל הם אפילו ילדים שיפסלו בפסול של ממזרות. זאת אומרת שיכול להיות שלפי בית שמאי יגידו שזה אלו נישואים מותרים, הם יגידו שזה גם נישואים של מצווה, אבל גם נישואים של מצווה מצד בית שמאי ומצד בית הלל זה נישואים של איסור חמור, שיש כאן שאלה מאוד חמורה איך מתנהגים במצב הזה. ואז הגמרא אומרת שהגמרא מחברת את הנושא הזה לנושא של מה שנקרא לא תתגודדו. לא תתגודדו זאת אומרת שיש כאן איזושהי מחשבה שצריכה להנחות את ההנהגות הציבור בכל מקום, שלא ינהגו אלה כך ואלה כך, כי על ידי זה יש איזה כל מיני בלבולים, כל מיני דברים לא טובים נובעים מן הפיצול בהתנהגות. זה בעצם האיסור שלא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. אז זה באופן כללי. הגמרא בעצמה, אם אני אפתח את הגמרא בכל אופן כפשוטה במקום שבו הסוגיה הזו נמצאת, היא מתחילה בדף י' ג' ועוברת לדף י' ד' כמו שאמרנו, ויש לנו בגמרא בעצם שלוש מחלוקות בעניין הזה. יש לנו מחלוקת ראשונה בין ריש לקיש לרבי יוחנן, והמחלוקת שבין ריש לקיש לרבי יוחנן היא לא נוגעת לנושא הזה של האיבום שהזכרנו כרגע במחלוקת של בית שמאי ובית הלל, אלא הם מדברים על נושא אחר, דווקא מסדר מועד אפילו. הנושא הוא נושא של פורים, כי בפורים אנחנו הרי יודעים שיש מנהגים שונים. אלה נוהגים הפרזים, רוב הציבור קורא את המגילה ביום י"ד, אלה שנמצאים במוקפים קוראים ביום ט"ו, ועוד למדנו במסכת מגילה בתחילתה שיש מה שנקרא בני הכפרים, שבני הכפרים קוראים אפילו ביום הכניסה, דיינו אפילו ימים שלפני פורים, הם קוראים אפילו בימים שלפני פורים, בי"א, בי"ב, בי"ג, כפי שהמשנה מפרטת במסכת מגילה. אבל זה בא ריש לקיש ואומר, לכאורה קשה, איך תקנו והנהיגו מנהגים כאלה, איך הנהיגו מנהגים כאלה, שיש כאלה שנוהגים כך ויש כאלה שנוהגים אחרת, הרי זו בעצם שאלה של לא תתגודדו, שלא תעשו אגודות אגודות. וזה בריש לקיש טוען את השאלה הזו, שואל אותה כלפי רבי יוחנן, ורבי יוחנן עונה לו מה שעונה לו, אומר לו, אתה זה מה שאתה מצאת? אני אראה לך דוגמאות נוספות, והוא מביא לו דוגמה מדוגמה של ערב פסח, שזה סוגיה אחרת במסכת פסחים, שיש מקום שנהגו לעשות מלאכה בערב פסח, יש מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה. זאת אומרת, מצאנו, אומר לו רבי יוחנן, פעמים אחרות גם, שאלה נוהגים כך ואלה נוהגים כך. אז כמו שבערב פסח לגבי מלאכה, כך יש גם אפשרות של קריאת מגילה, אלה יקראו כך ואלה יקראו כך. זו המחלוקת הראשונה שמופיעה בדברי רבי יוחנן וריש לקיש בגמרא. ולכאורה, לפי הפירוש הפשוט של הסוגיה, יוצא שריש לקיש סובר שיש איסור שלא תתגודדו, ולא רבי יוחנן אומר לו, מה אתה מקשה, זה לא קושייה. יש בלאו הכי דוגמאות נוספות שאנחנו רואים שיש בזה כאילו מקום להגיד שיהיה אסור, ובכל זאת לא אסרו. זאת אומרת שאפשר להבין שרבי יוחנן סבר שאין איסור כזה שלא תתגודדו. אבל המחלוקת הזו נמצאת, ואז הגמרא מצידה ממשיכה ודנה ומביאה עוד שתי מחלוקות בעניין הזה. א', באמת בעניין של בית שמאי ובית הלל לגבי איבום, יש כאן שמחלוקת בין רב לשמואל, האם אסור בית שמאי כדבריהם או לא אסור כדבריהם, כי אם הם אסור כדבריהם, אז לכאורה אפשר לומר ששוב, הנה ראיה שלא חוששים למנהגים שונים ולהנהגות שונות. ושוב אחר כך יש לנו מחלוקת בין אביי ורבא, שמנסים לעשות סדר בדברים ורוצים לומר שזה תלוי לפי המקומות. מה פירוש לפי המקומות? אביי אומר שאם זה שתי בתי דינים בשתי מקומות, אז זה לא נקרא לא תתגודדו, אבל אם זה יהיה נקרא בבית דין אחד במקום אחד, אז זה כן שאלה של התגודדות. בעוד שרבא אומר אפילו בעיר אחת זה יכול להיות שזה יהיה מותר אם זה שתי בתי דינים. אני עד כאן אמרתי באופן בקוצר את מה שכתוב בגמרא, אבל כמובן שעיקר לימודנו פה הוא בא קצת לראות מה מעבר לזה או מה יש כאן בעומק הדברים. כי באמת השאלה הראשונה שאותה צריך לשאול היא באמת, אחרי שאנחנו סקרנו את המחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן, בין רב לשמואל ביחס לבית שמאי ובית הלל, בין רבא ואביי לגבי ההבדלים במקומות, יש לנו לשאול למה באמת יש איסור שלא תתגודדו, מהי ההגדרה של האיסור שלא תתגודדו. וזו באמת השאלה המרכזית כאן, וממנה אפשר לצאת ולבוא אל דברים נוספים. רש"י, תמיד לומדים רש"י בהתחלה, רש"י על המקום, כשהוא מסביר לנו בפעם הראשונה את העניין שלא תתגודדו, אז רש"י אומר לנו למה באמת יש עניין, הוא מגדיר את האיסור, למה שלא תהיה, ככה הוא אומר, אומר רש"י בלשון שלו כאן, שיש עניין שלא לעשות התגודדות כדי שלא תראה התורה כשתי תורות. זאת אומרת, יש כאן איזה מין גדר שרש"י אומר, התורה נראית חס וחלילה כשתי תורות, אלה נוהגים כך, אלה נוהגים כך, אז ממילא זה נראה כשתי תורות, זה הפירוש של האיסור, שהוא איסור של תורה, הגמרא מסבירה שזה דרשה מפורשת מן הפסוק, לא תתגודדו, שלומדים ממנו לא תעשו אגודות אגודות, שלא להיראות, שלא ייראו כשתי תורות, זה הגדרה אחת. שלעומת זאת, כאשר אנחנו נעיין למשל ברמב״ם, ברמב״ם בהלכה, כפי שבמראה המקומות פה בדף המקורות אפשר למצוא את המקור שלו, אז הרמב״ם נראה מתוך דבריו שמגדיר את זה אחרת. הוא לא מגדיר שהעניין הוא שלא תראה התורה כשתי תורות, אלא העניין שלא תהיה מחלוקת. יש כאן סיבה אחרת, שלא תהיה מחלוקת. אם אלה ינהגו כך ואלה ינהגו כך, יש חשש שיהיה כתוצאה מזה מחלוקת. זאת אומרת שלפנינו בעצם שתי הגדרות שונות לגבי האיסור הזה, המיוחד הזה, שלא תתגודדו. וכשאנחנו נרצה אולי לנתח את העניין ולהבין מה יכול להיות, הנפקמינה, אם אומרים את הטעם הזה, אומרים את הטעם הזה, יש כמה נפקמינות וזה דבר מאוד מעניין וכדאי לתת עליו את הדעת. למשל, אם אנחנו אומרים שהסיבה היא שלא תראה התורה כשתי תורות, אז אפשר להבין את החילוק שמובא בגמרא פה בדף י"ג עמוד ב' בהתחלה, יש כאן איזה ניסוח של דברים בין ריש לקיש לרבי יוחנן, אומר לו, אני מדבר על עניין של איסור ואתה מדבר על מנהג. זאת אומרת שיש הבדל בין איסור למנהג, כלומר, וזה מובן דווקא טוב לפי ההגדרה של רש"י הזו, שאם אנחנו באמת אומרים שהאיסור שלא תראה התורה כשתי תורות, אפשר בהחלט להבין שזה קשור לדברים של איסורים, לדברים שהם מוחלטים כאיסור והיתר, כמצווה ושיש מצווה או אין מצווה. בדברים האלה, או שאז אם נוהגים, אומרים אלה כך ואלה כך, זה באמת נראה כשתי תורות, חס וחלילה. אבל בדברים של מנהגים, הוא אומר, כמו הדוגמה שנזכרת שם בגמרא לגבי המנהג לעשות מלאכה בערב פסח, שיש כאלה שעושים ויש כאלה שלא, זה לא שתי תורות, אין מנהג כזה ויש מנהג כזה, לוקחים את המנהג בצורה כזו שאפשר להבין שאלה נוהגים כך ואלה נוהגים כך, ולא על זה יחול האיסור המיוחד הזה שלא תתגודדו. אז זה יכול להיות סיבה אם אומרים לפי הטעם של רש"י. לעומת זאת, אם אומרים לפי הטעם של מחלוקת, של הטעם שנזכר בדברי הרמב״ם, כאן דווקא אין מקום לחילוק הזה בין איסור למנהג. מדוע? מפני שגם בדבר שקשור, למנהג, אולי אפילו להפך, אנחנו יודעים שהרבה פעמים כשיש מנהגים שאלה נוהגים כך ואלה נוהגים כך, המחלוקת אולי אפילו יכולה להיות עוד יותר גדולה מאשר על שאלות של איסור והיתר. ולכן כשמדובר על מנהג, אם אנחנו באים מצד הטעם של מחלוקת, לא נחלק אולי בין מנהג לבין איסור. ואולי זה גם יהיה הסבר למסע ומתן הזה בין רבי יוחנן לריש לקיש. הוא הבין שהסיבה היא משום מחלוקת, אז ממילא הוא אמר לא צריך להיות הבדל בין מנהג לאיסור. בעוד שאם הטעם הוא שלא יהיה כשתי תורות, יהיה מקום להבדיל הבחנה כזו בין איסור למנהג. ועוד, יש לנו מצב שונה ועוד נפקמינה מעניינת, כלפי הדברים האחרונים שנאמרו פה בגמרא בין אביי לרבא. אביי ורבא מדברים על הבדלים במקומות. ניקח לדוגמה את הדברים הברורים יותר, הפשוטים של אביי. בא אביי ואומר, מתי יש לא תתגודדו? כאשר נמצאים בעיר אחת. אבל אם נמצאים בשני מקומות, אין מקום לשאלה שלא תתגודדו, מפני שכל אחד נמצא במקומו. דווקא זה טעם שמתאים יותר לכיוון של מחלוקת. זאת אומרת, יכול להיות שבגמרא בהתחלה חשבו שהטעם הוא משום העניין של שתי תורות, אבל באי ורבה העבירו את הנושא של הגמרא, את הדיון, ואמרו שאם יש לא תתגודדו, זה לא קשור לראייה של כאילו יש שתי תורות, אלא כדי שלא תהיה מחלוקת. מחלוקת יכולה להיות רק כשנמצאים בעיר אחת. כשנמצאים בשני מקומות, אז אין מחלוקת, כל אחד נוהג לפי מנהג מקומו, ולכן אפשר להבין שהאביי באמת שם את הדגש על העניין הזה, ולכן הוא עשה את ההבחנה בין מקום אחד לשני מקומות. בעוד שאם היינו באמת אומרים שהטעם הוא כדי שלא תהיה התורה כשתי תורות, אז יכול להיות שגם בשני מקומות כשתי תורות יכולנו באמת לומר שגם גם כשנמצאים בשני מקומות יכול להיות חשש שיהיה פה הראייה של שתי תורות, כי יבוא את זה והולך למקום אחד, שם הנוהגים שקוראים את המגילה ככה, כאן קוראים את המגילה בצורה אחרת, אז ממילא פה קוראים ביום תתווה, פה קוראים י' ד', פה קוראים י' ג', זה הרגשה כאילו שתי תורות, אז החשש מפני שתי תורות שייך גם כשמדובר במקומות שונים. אבל נראים הדברים שאולי באמת צריך להסיק מסקנה מדברי אביי ורב האחרונים, שהם העבירו את נקודת הכובד לא לחשש של שתי תורות, אלא דווקא לעניין של מחלוקת, כדי שלא יבואו לידי מחלוקת, ולכן הם עשו את ההבחנה בין בדין שנמצא במקום, שתי בתי דינים במקום אחד, לבין בדין שכל אחד נמצא במקום נפרד. אז זו באמת הבחנה, אני חושב שעל קצה המזלג אפשר להציג את הדברים בדרך הזו ולהבין אם כן את ההבחנות בסוגיה וגם לראות, כי כאשר אנחנו באמת מנסים להבין אז למה באמת קוראים את המגילה בכל מיני מקומות, בכל מיני ימים ולא חוששים ללא תתגודדו, לפי הטעמים של אביי ורבא זה מובן לגמרי. אילו היינו צריכים להסביר את זה מצד הטעם הראשון היה יותר קשה, ויש שמתאמצים להסביר גם לפי הטעם הזה, שזה אולי מבינים שהמקום גורם. כאן הרי זה לא עניין שנוהגים בגלל שיש מחלוקת בין זה לזה, אלא בגלל שהמקום ביום, במקומות הפרזים קוראים בי' ד', במקומות המוקפים קוראים בתת וב. אז אולי על זה אין חשש, אבל הסברה שקשורה לעניין של מחלוקת יותר מסבירה את החילוקים האלה. בכלל, האמת היא שזה דבר מעניין שצריך לתת עליו את הדעת, אם אני רק רוצה לסכם במסגרת הזו דברים. בדברי הרמב״ם יש את ההלכה שלא תתגודדו, זה מעניין, יש בדברי הרמב״ם את ההלכה שלא תתגודדו, יש הרבה מה ללמוד מסביב לשיטת הרמב״ם, ולא כאן המקום והזמן להאריך בזה. המעניין הוא שדווקא בטור ובשולחן ערוך, בכלל ההלכה שלא תתגודדו לא נזכרה. לא נזכר העניין, וזה דבר באמת קצת תמוע. למה לא הזכירו שאלה כזו חמורה שלא תתגודדו? אני נראה לי להסביר שהם הבינו שזה לא דבר שיכול להיות נהוג בזמן הזה. מדוע? הם לא אומרים רק הלכות שבזמן הזה. הזמן הזה, הכוונה לזמן שלהם, לזמן שיהודים מפוזרים בגלות, כל אחד נמצא באיזושהי עיירה או בעיר אחת, שם יש רב, יש בית דין, נוהגים לפי הרב, לפי בית הדין של אותו מקום, וממילא השאלה שלא תתגודדו כמעט ולא עולה על הפרק, אין בסיס או מקום למחשבה כזו, אמר הדאתרא אומר ונוהגים לפיו, לכן דווקא בפיזור שבגלות, המצב הזה שלא תתגודדו, אולי כבר לא, אין לו, לא היה לו הזדמנות בכלל לבוא לידי ביטוי, ולכן הם לא הביאו את זה להלכה. דווקא היום שאנחנו נמצאים בקיבוץ גלויות, הנושא הזה הוא הרבה יותר חשוב, ויש מקום לתת את הדעת מה מותר לעשות בפיצול בין העדות השונות או בתי דינים שונים. אנחנו נמצאים היום ברוך השם בריבוי גוונים ובריבוי עדות, וזו שאלה מעניינת, האם באמת אנחנו יכולים תמיד לבוא ולומר שכל אחד ינהג לפי מנהגו, או מתי כן ומתי לא, מתי יש פה לא תתגודדו, מתי לא. ניתן דוגמה אחת, הרמ"א בעצמו כן מזכיר את העניין הזה דווקא לגבי ימי הספירה שאנחנו מסיימים אותם עכשיו. לגבי ימי הספירה, המנהג דווקא שהוא מדבר עליו, הוא מדבר על כך שיש כאלה שנוהגו שלא להסתפר מפסח ועד ל"ג בעומר, ויש כאלה שהתחילו רק מראש חודש אייר ואחר כך עד תחילת סיוון. זאת אומרת שעל זה הוא אומר שצריך להקפיד שלא יהיו כאלה, יהיו כאלה שנוהגים כך וכאלה שנוהגים כך, כי יש בזה איסור שלא תתגודדו. הדבר המעניין פה זה באמת העניין הזה, בגלל שהמנהג הזה של חילוקי הספירה היה שייך אפילו אצל הנוהגים בעיר אחת, בעיקר בקהילות אשכנז, שהיו כאלה שנהגו כך והיו כאלה שנהגו אחרת. בא הרמ"א ואומר, תיזהרו, בכל עיר שינהגו לפי מנהג אחד. היום אנחנו יודעים שוב שהעניין הזה הוא שוב כל כך מגוון, שאולי המציאות שלנו היא מציאות שתמיד עליה אפשר להגיד שזה כאילו שתי בתי דינים, ושתי בתי דינים לפי הגמרא כאילו יודעים את זה, זה כל כך מושרש שיש מנהגים מבוססים שמקדמת דנא שהנוהגים בצורות שונות הם באמת יכולים להמשיך כך, ואין בזה שאלה שלא תתגודדו. אבל זה ברור שזה לא נכון לגבי כל דבר, וצריך, כמו שאומרים, לשקול בכל מצב, כשנמצאים בקהילות משותפות, לדעת לקבוע את המסגרת האחידה, כי באמת העניין שלא תתגודדו, זה גם עניין של מחלוקת, וגם שלא תראה התורה כשתי תורות. אולי באמת אני יכול להוסיף, היום לפעמים דווקא כשאומרים שכל אחד ינהג לפי מנהגו, יש פחות מחלוקת מאשר כאשר אומרים שלא ינהגו אלא רק לפי מנהג אחד. אז יכול להיות שהדברים האלה נתונים באיזושהי מידה של גמישות, וצריך באמת שגדולי תורה הם ינהיגו את הציבור גם בשאלה הזו, מתי לנהוג כל אחד לפי מנהגו, ומתי מותר, מתי יותר טוב שיקחו על עצמם מנהג אחד, ובעזרת השם בלימוד נכון ובהנהגה נכונה, אז צריך להגיע להיזהר מן המחלוקת, אבל לשמור על התורה שתהיה תורה נראית כתורה אחת לכולם, וזה הרי בעיקר המסקנה הלימודית היוצאת מהסוגיה הזו. ובעזרת השם נמשיך, וכל טוב, שלום.